אסיה נתקפה צירים אחר הצהריים. היא הניחה למורג ושבה מיד הביתה. כאשר חזר אברהים מהגורן עם רדת ערב והכניס את השברים למכלאה, הוא הבחין בהמוני ילדים מתגודדים מול הבית. הוא רץ פנימה בלי לסגור את שער המכלאה, אך אנשים עצרו בעדו. החדר נמוך התקרה היה מלא עד פתחו בכל נשות הכפר. הדודה מקבולה חסמה בגופה את המעבר. טל, לך מפה, אמרה, זה לא לגברים. אברהים פנה לאחור. הוא התמהמה בחוסר החלטיות, ואילו היא המשיכה בדבריה. נראה לי היא לא תלד בקלות. שלחתי להודיע גם למיילדת מקופרוקוי. אברהים הסב את ראשו לעברה ונתן בה מבט מפציר כמו ביקש דבר מה, בלי להוציא הגה מפיו. האישה רתנה לעצמה בלא שנתנה דעתה על מבוקשו. ברחת להתחתן עם ילדונת בת 15? מילא, הגורל. אבל זה בדיוק היה הזמן להכניס אותה להיריון? בגיל שלה? נו קדימה, לך גם אתה לקופרוקוי ותביא את המיילדת. שלחתי את הבן שלי, אבל אולי לא, היא לא תקשיב. אברהים עזב את הכפר בריצה. שבע רצון מההזדמנות שניתנה גם לו לעשות דבר מה למען אסיה בשעה דוחקת זו. בטרם הגיע לגרנות של קופרוקוי, הוא ראה את המיילדת הזקינה בבואה, חובטת בקרקע במקל שבידה ומפריחה אגב כך ענני אבק, ואת הנער המפזז לצידה. הוא המתין להם, בעיניים מושפלות סמוק הסלק משל ביצע דבר עבירה, וגם המיילדת הבחינה בו. וממרחק 20 או 30 הצעדים שהפריד ביניהם, היא פערה לרווחה את פי הנעדר השיניים ולא חדלה מלצעוק. כשהתקרבה דיה נגעה במקלה בביתנו של אברהים. אני אוציא אותו 1-2 בעזרת אללה. כולם יודעים איזה מיומנת אני. גם לאמא שלך היה קשה איתך בלידה, אבל הנה גדלת להיות בריא וחזק, אמרה. לאחר מכן פנתה לילד. רוץ! שיחינו מי מלח, קראה. אברהים פסע דומם במרחק מה לפני המיילדת. הסומק לא מש מפניו. כיוון שאף טרם מלאו לו 19, לא הייתה בו מן הזכיחות של צעירי הכפר האחרים, אשר כבר בערב הראשון לשובם לכפר עם שחרורם מהצבא, השתקרו והתקוטטו. גם אתה התפלא כל אימת שנזכר כיצד ברח עם אסיה והתחתן איתה שנה קודם לכן. אמנם הייתה נחושה אף יותר ממנו, אבל אברהים העדיף לא להיזכר בכך, ולו כדי להדחיק את השטות שעשה כשהקשיב לה. אביו של אברהים מת עליו בעודו ילד קטן, וכשנפטרה אמו בשנה שעברה, ירדה עליו בדידות גדולה. זקוק היה למישהי שתאבד איתו את חלקת השדה הקטנה, שתאכל איתו את תבשילי הבורגול, שתחלוב בבוקר את הפרות ותכין יוגורט. וממש באותם ימים החלה אסיה היתומה, שהתגוררה אצל קרוביה ושכניו, משפחת הליל השחור, לחייך אליו כשהצטלבו דרכיהם. לו העז לבקש את ידה, זה היה מסתכם בהון תואפות. אני אברח איתה להתחתן וזהו זה, חשב וכך עשה. זה שנה שלא הייתה לו כל סיבה להתלונן, אבל שאסיה תלד בעיצומה של עונת הקציר, לא יעלה על הדעת. לאחר שנכנסה המיילדת מקופרוקוי לחדר, גברו מאוד זעקותיה של אסיה. לא מן הנמנע שהיו מרחיקות עד הגורן. אברהים התיישב על אבן לרגלי הדלת ונבר באדמה במקלה העווה של המיילדת שאחז בידו. הוא ניתר ממקומו כל אימת שנשמעו צבחותיה של אשתו, אבל בשל אוזלת ידו חזר להתיישב. ברוב זעמו רחן לעבר הקרקע, נטל אבן והשליחה לעבר הילדים שהתקהלו סביב. תעופו מפה כלבים בני כלבים, צעק. בשעה המדויקת לא היה מסוגל לנקוב, אבל מועד תפילת הערב חלף זה כבר. קולה של אסיה לא נשמע כבר זמן מה. לבסוף יצאה המיילדת, נשענת על כתפה של הדודה מקבולה, בעין למקל ההליכה. אברהים זינק ממקומו ופסה צעד לקרתן. המיילדת הניחה את ידה על כתפו. זה לא הולך, נערי, אמרה. היא בשום אופן לא מצליחה ללדת. התינוק גדול והאגן צר. נעביר אותה לעגלה ותיקח אותה לעיר. אין ברירה, פסקה. אברהים הוציא את השברים מהמכלאה ורץ מוכנית לעגלה. שוב חש סיפוק מה מהמשימה שהוטלה עליו. הנשים נשאו את אסיה במיטתה והניחו אותה בעגלה. קודם שקרא דיו לשברים, כבש אברהים את עיניו בקרקע ושאל את המיילדת בפנים סמוקים כתמיד. הילד, אז הוא מת? לא, חס ושלום. אבל מה אני יודעת, רק אללה יודע. הצירים נפסקו, מעכשיו זה תלוי בדוקטור. השניים יצאו העירה. דרכם ארכה כ3 שעות. כאשר הופיעה העיר לנגד עיניהם, כבר החל השחר להפציע. אסיה לא הוציאה הגה מפיה, רק עיניה השקועות משהו, השחורות כפי חם, התרוצצו בחוריהן כמו חיפשו דבר מה ברקיע.
לאחר שחצו את הגשר הנטוי מעל הנחל הגדול העובר בלב העיר, הם הגיעו לשער בית החולים. אור היום כבר גבר במידה ניכרת, אבל ברחובות לא נראתה נפש חיה. אברהים היטה את העגלה לשולי הדרך. הועיל ולא העז לצלצל בשער, הוא המתין עד שיפתח מעצמו. אט אט החלו נוהרים בזה אחר זה חולים כפריים נוספים, מי על חמור, מי על סוס ומי שרוע בעגלה. לצידם נשותיהם, בעליהן, אמותיהם, ילדיהם. חלקם שרועים באילפון, אחרים גונחים, מילאו החולים את הרחוב. הכל חיכו בדממה מוחלטת. אף בינם לבין עצמם לא דיברו. כאשר נפתח השער, שעטו כולם פנימה בבת אחת. גם אברהים היה ביניהם. הוא חיכה כשעה מול משרדו של הרופא. איש לא השגיח על התור. המנתח בן ה-45, בעל החזות הטטרית, שכיהן זה 15 שנים כרופא הראשי, פתח בעצמו את דלת המשרד וסקר את קהל הממתינים. דומה כי ניסה לאתר את המקרה הדחוף ביותר באותה שעה. הוא רמז לחולה בידו והכניסו פנימה. כשהגיע תורו של אברהים, כבר לא נותר איש בחוץ. המנתח, בעל הפנים הטטריים, צנח מוטש על כיסאו. איך אפשר לעזור לך, בני? שאל. באותו בית חולים שימש רופא זה כמומחה למחלות מכל סוג ומין, שכן בצוותו הקבוע של המוסד לא הועסק כל רופא אחר. הרופא המחוזי טיפל במחלות הפנימיות, ושני מומחים מבית החולים הצבאי טיפלו במחלות אוזניים ועיניים תמורת שכר זעום, אבל להוציא את תחילת החודש הם נהגו לבוא כרצונם, לברך לשלום את הרופא הראשי וללכת לדרכם. יתרה מכך, הם נמנעו מלערוך בדיקות אמבולטוריות, פן יתגלה מאן דהוא אלוקה במחלה רצינית, שתיאלצם לאשפזו ולבקרו מדי יום. הרופא הראשי הוא שבדק דרך קבע את החלחאים הרבים, לעתים אף מאה, שנקלו מדי בוקר מול דלת משרדו. בהתבססו על הניסיון שרכש ברבות השנים בעזרת האמצעים הדלים שעמדו לרשותו, הוא יגע למצוא תרופה לכל מחלה, וכאשר הצריכו זאת הנסיבות, נטל על עצמו לטפל בכל המקרים, מגרענת ועד מילדות. כיוון שהיה רווק, נהג ללון בבית החולים, ולבלות את לילותיו בשיטוט במחלקות, בקריאת כתבי עת רפואיים ובלימוד גרמנית. רצונו להיבדל מחבריו למקצוע, להשתייך לזן הרופאים העומדים לשירות האנושות שקרא עליהם בספרים, הפך אצלו לדיבוק. אלא שהתבדלותו מעמיתיו הביאה להפצתן של שמועות שקריות לגביו. כיוון שלא היה נשוי, הוא נמנע מהעסקתן של עובדות ואחיות בנות פחות מ-50, מחשש לרנונים, אבל בשל כך יצא לו ברחבי העיר שם של חובב גברים. בשל התעקשותו שלא להפנות את הגב למי מהחולים, הוא נודע בקרב הרופאים כחכמולוג רברבן הדוחף את אפו לעניינים שאין לו מושג בהן. הוא התגורר בחדרון בית החולים, התנזר ממשקאות חריפים ומסיגריות, והסתכר במשורה. חלק ממשכורתו הפנה לקניית ספרים וכתבי עת בשפות זרות, ובחלק אחר שלה רכש תרופות מסוימות שלא היה די בתקציב בית החולים להשגתן. לפיכך נודע כקמצן ואף כגנב. הכל סברו בביטחון שהוא מחזיק בחשבון הבנק שלו 80 ואולי 100,000 לירות. הרופא שמע את כל הדברים הללו, וידע שנחשב לשוטה, אף בקרב רכי הלשון ויודעי האמת, אך כפי שסיפרנו, הוא המשיך בשלו בעיקשות מתמיהה. ולא על שום היותו איש של עקרונות נאצלים נהג כך, אף לא בשל אהבה עמוקה שרחש לבני האדם, אלא דווקא בגלל שחש תיעוב חולני כמעט כלפי השונים ממנו. אף כשטיפל בחוליו במרב החמלה, היו בו מן המרירות ואובדן האמון באדם. כמו רוצה לומר, אם גם לכם הייתה הזדמנות, הייתם נעשים מנובלים בדיוק כמו השאר. זה לגמרי ברור לי, אבל בגלל שאני שונה מכם, אני יוצא מגדרי למלא את המחויבות שלי כלפיכם. מי ששאל, איך אפשר לעזור לך, בני? תלה הרופא את עיניו המלוכסנות באברהים וחיקה. לי אין כלום, אדון דוקטור, ענה הצעיר, אבל אשתי, אתה מבין, הילד לא רוצה לצאת. הבאתי אותה למטה, בשער, בעגלה. אני מתחנן, תעזור לנו, אמר. הרופא ניתר ממקומו כנשוך נחש. אברהים המבוהל הביט ברופא והבחין בגוון העמום, החיוור, שפשט בפניו הזוויתיים. תראה, אדון דוקטור, אמר בקול רועד, שתי מילדות ניסו, גם מהכפר שלנו וגם מהים מקופרוקוי, לא הצליחו לילד, אז הבאתי אותה אליך. אתה חייב לקבל אותנו. הרופא התעשת בינתיים, וחיוך חמוץ הסתמן על פניו החברים. לצערי אני לא יכול לקבל אתכם, בני, ענה. רחמים, דוקטור, אז תהיה בעגלה למטה, היא בטח תמות עוד לפני שנגיע לכפר. אולי, אבל לקבל אתכם אני לא יכול. אני מנשק לך את הנעליים, דוקטור. החיוך החמוץ שלא מש מפניו של הרופא בלבל את אברהים כהוגן. אז מה אני עושה עכשיו, אדון דוקטור? קח את אשתך לבית היולדות הפרטי שבסדרות התחנה. אם יש לך כסף, הילד ייוולד. ואם לא, גרור את העגלה למגרש שליד בית היולדות. או שאשתך תצרח ותלד בעצמה, או שהיא תלד בעגלה בזמן שתחזרו לכפר. אם היא לא תצליח ללדת, היא תמות. הבנת? אברהים הנדהם הביט באדם שמולו ותהה האם היה זה הרופא שנודע כצדיק בקרב הכפריים? תדהמתו לא נעלמה מעיניו של הרופא. מה אתה מתפלא? שאל. הרי כל מה שאמרתי לך אמת לאמיתה. אסרו עליי לקבל לבית החולים חולות עם בעיות של נשים. אתה מבין עכשיו? אני עוסק רק בניתוחי גפיים. בעניינים אחרים אין לי שום מושג. ובאומרו כן השתפלו זוויות פיו מטה באותו חיוך, או שמעבית, שלא הלמו בתכלית את פניו החברים החלקים. זה שנים ערך ניתוחים קיסריים למאותיהם, אבל כעת טענו שהוא עוסק בעניינים לא. ואף שבבית החולים לא היה רופא נשים, נקבע כי בהתערבותו במקרים שאינם מתחום התמחותו, הוא מסכן את חיי הפציינטים. הדוקטור מוטנה ג'נקורטרן, בעליו של בית היולדות החדש שנפתח בעיר, הוא שדיווח כל זאת למושל המחוז, מתוך דאגה לבריאות האזרחים. אך כאשר לא עלה בידו לשכנעו, ידע את משרד הבריאות, וכן כתב לחותנו שכיהן כיושב ראש של אחד המוסדות הממשלתיים באנקרה. החותן, ששרת בעבר כמושל של איני יודע איזה מחוז, נועד עם שר הבריאות, מקרו מימים ששימש לצידו כנציב הבריאות בוועדה המקומית של אותו מחוז, וזה האחרון, כשההגנה על התושבים מסכנות שכאלה לנגד עיניו, ראה לו לצורך להתרות ברופא הראשי. ובעודו משחזר אירועי עבר אלה, הבין הרופא הכאוס כי הוא עומד לאבד את כור רוחו. במילים אחרות, בני, לנו אין רופא שיכול לעזור לאשתך. לכן, קח אותה לבית הילדות, דבר על ליבו של דוקטור מוטנה ג'נקורטרן, אולי יסכים לטפל בה בתשלום נמוך. הוא הפך את גבו לנער והחל להביט בשמיים מבעת לחלון. אבל אברהים לא הניח לו. אבל יש אותך, אדון דוקטור, אני לא צריך אף אחד אחר, נו בחייך. הרופא נפנה לנער, בדי עמל הצליח לשמור על כור רוחו. הרי אמרתי לך ילדי, זה בלתי אפשרי, רטן בחומרה. יצא בטריקת דלת והסתגר בחדרו. אברהים חמק לאיתו למסדרון מבעד לדלת הפתוחה למחצה והיביט לכל עבר. דומה כי חיפש מישהו שיוכל להסיל לו עצה. להוציא את הזבובים, שראשיהם נחבטו בזגוגיות החלונות הפונים לגן אגב זמזום בלתי פוסק, הוא לא ראה נפש חיה.